ספר תהילים הוא אחד הספרים המיוחדים ביותר בתנ״ך. בעוד התנ״ך כולו, למעט חלקים בודדים בו, מוקדש כדי לספר לנו מה יש לאלוקים לומר לנו, כיצד עלינו להתנהג, איפה חטאנו, למה באו אלינו צרות, במה זכינו להצלחות, מוקדש ספר אחד בתנ״ך מקצה לקצה כדי לומר לא מה יש לאלוקים לומר לנו, אלא מה יש לנו לומר לאלוקים. זה ספר של תפילות, ספר של שבחים, ספר של קינות, ספר של תלונות. טוב, עם ישראל בדבר הזה כנראה לא השתנה מאז ועד היום, ותלונות תופסות גם הם מקום לא מבוטל בתוך ספר התפילות שלנו. ומשום כך, שונה ספר תהילים במידה רבה מהמקובל בתנ״ך. הוא איננו דוגמטי. הוא איננו מנסה בהכרח להצדיק את אלוקים, והוא גם לא מציע קו מרכזי אחד שעל פיו שזורים כל המאורעות שאליהם הוא מתייחס. כל משורר הוא משורר, כפי הבנתו וכפי תפיסתו, קם והתפלל. ותפילות שראו אנשי כנסת הגדולה שנכתבו ברוח הקודש וראויים היו להיכנס לתוך ספר התפילות של עם ישראל, אכן נכנסו. אבל חייבים להבין שאין דומה דוד המלך בימי שמחתו לדוד המלך בימי כאבו ונפילתו. ואין דומה בוודאי דוד המלך למשורר שראה את חורבן ירושלים למשל. כל אדם עם תפיסתו, כל אדם עם כאביו, כל אדם עם שמחותיו, וספר תהילים נותן פתחון פה לכיוונים רבים, לגישות רבות. שמה בגלל זה זכה ספר תהילים ל-150 פרקים. כי אתם יודעים שעל שני יהודים יש שלוש דעות. תחשבו מה קורה כשפותחים את הבמה לכל צדיקי ישראל. ובאמת הוא גם הספר רב הפרקים ביותר בתנ״ך. הזכרתי קודם במילה אחת שאין דומה מזמור שכתב דוד למזמור שנכתב ממי שראה את חורבן ירושלים. ובכך בעצם ניסיתי לרמוז לטענה שאני אנסה עכשיו קצת לבסס אותה, והיא שספר תהילים נכתב על ידי צדיקי ישראל וקדושיו, משורריו, כן, לא מספיק להיות צדיק, צריך גם לדעת לכתוב, לאורך דורות רבים, והוא כולל בתוכו מאורעות עד תקופת שיבת ציון. תסתכלו בבקשה בדף המקורות, במקור הראשון, מתוך שיר השירים רבה. דורשים חז"ל על המילים בנוי לתלפיות, מהו לתלפיות? ספר שאמרו לו פיות הרבה. אולי יש פה מין דרשה שהטל זה קיצור של טילים. תלפיות, אולי תהילים אמרו פיות הרבה. 10 בני אדם אמרו ספר תהילים. אדם הראשון ואברהם, משה ודוד ושלמה, עלילין 5 לא התפלגון. כלומר, מוסכם על כל החכמים שבאותו הדור, שחמשת הכותבים הראשונים כתבו את ספר תהילים. עילין 5 אחריני תמן עינון, אותם 5 אחרים מהם, רב ורבי יוחנן. מחלוקת בדבר הזה הייתה בין רב לרבי יוחנן. רב אמר, אסף ואימן וידותון, ושלושה בני קורח ועזרא. אסף ואימן וידותון, ושלושה בני קורח, הוא סופר אותם כנראה כאחד, כי בדרך כלל נאמר לבני קורח, אז זה 4, ועזרא. רבי יוחנן אמר, אסף ואימן וידותון 1, ושלושה בני קורח, כאן בחלק מהגרסאות מופיעה המילה 1, אבל זה כנראה טעות, זו כנראה טעות, אלא אומר, אסף ואימן וידותון צריך לספור כאחד, שלושה בני קורח לספור כ3, סך הכל 4, ועזרא. מעניין לענייננו, שבין לדעת רב, בין לדעת רבי יוחנן, לכו לאלמה לפי ניסוח המדרש הזה, אחרון כותביו של ספר תהילים היה עזרא הסופר, שכבר חי די עמוק לתוך שיבת ציון. ממילא, כאשר אנחנו נתקלים במזמור כגון על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, אין צורך, אין הכרח להידחק ולומר שכותב המזמור התנבא שעתיד להיות חורבן ועתידים לשבת על נהרות בבל, והוא כותב את הקינה שהם יקוננו אז בעתיד. בלי הנחמה שמגיעה אחר כך, כי כנראה לשם לא הגיע אופק נבואתו. יותר פשוט, שכאשר כותב המשורר שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, הוא מתכוון לומר, אני וחבריי הלוויים הגולים מבית המקדש, ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון, את כינורותינו תלינו. לא היינו מוכנים ולא היינו מסוגלים להמשיך לנגן בהם. אם כן, ניתן למצוא מזמורים שנכתבו על ידי אנשים שחוו בחייהם ממש את חורבן הארץ ואת חורבן המקדש, ומוקדשים לזה כמה מזמורים בספר תהילים, כיוון שמדובר בקו פרשת מים בהיסטוריה של עם ישראל. המאורע הדתי אולי חשוב ביותר מאז הכניסה לארץ. תחשבו שעם ישראל בצורה שאנחנו מכירים אותו היום הוא עם שכונן מתוך חורבניו, מתוך גלויותיו. וביחס לחורבן נמצאים עמדות דתיות שונות מאוד. לסבר את אוזניכם, חישבו על השואה הנוראה שראינו אך לפני שנות דור. ניתן למצוא ביחס לשואה דעות החל מבית המדרש של הישיבה הזו פה, שמתנגד לניסיון להסביר את השואה בכלל, טוען שניסיון להסביר את השואה היא בעיה דתית, וקלה אולי בעמדות כמו של ויואל, שמופיעים בספר ויואל מוישה של הרב מסאטמר הקודם, שהחורבן בא בעקבות חטאי הציונים שהחליטו לעלות בחומה. טווח מאוד מאוד רחב, כן, יש כאלה ששואלים, אז למה הוא הרג דווקא את אלה שנשארו והציל את הציונים, אבל לא, כמובן, שאלה אחרת. לגופם של דברים, מה שמעניין זה שניתן למצוא הסברים דתיים רציניים של יהודים קדושים ותלמידי חכמים, שונים בתכלית למאורע כזה. ואני רוצה בשיעור לדבר על ארבע גישות בספר תהילים לשאלת החורבן. איך מתמודדים משוררי תהילים עם החורבן הנורא שבו הם נתקלים, חלקם אפילו רואים אותו בעיניהם ממש. עכשיו, לולא בספר תהילים היינו עוסקים, היינו מוצאים כמעט ורק גישה אחת. הגישה המוכרת ביותר, המפורסמת ביותר, שבה גם נפתח את שיעורנו, והיא הגישה שהחורבן בא בשל חטאי ישראל. זו הגישה שראשיתה בדברי תורה, כאשר אנחנו מוצאים כבר בפרשת הקללות של ספר ויקרא, נבואות מפורשות על חורבן שיבוא בעקבות חטאינו, דרך ספר דברים שכל כולו מתמקד בבחירה בין החיים והטוב, המוות והרע, כאשר גם בו נמצאות הקללות והחורבן, דרך דברי הנביאים לאורך כל הדורות, עד בו החורבן עצמו. והנה, המזמור הראשון שבו נעסוק, מקבל את הגישה הזאת, ואולי אפילו מעצים אותה כמה מונים. אם כן, הגישה הראשונה שעליה נדבר היום בשיעור, היא החורבן בא בשל חטאי ישראל. המזמור שבחרתי כדי לבטא את הגישה הזאת הוא מזמור כופבב בתהילים. לא נעמיק במזמור יותר מדי וגם לא בכל אחד מן המזמורים האחרים. נקרא אותו ונעיר הערות תוך כדי, אבל פשוט לא נוכל ללמוד ארבעה מזמורים בשלמותם בשיעור אחד. אז בבקשה, אם לא קשה, פיתחו במזמור כופבב. מזמור כופבב הוא אחד מכמה מזמורים היסטוריים שיש בספר תהילים. כלומר, הוא מספר את ההיסטוריה, כאשר מטרתו להשתמש בהיסטוריה על מנת ללמד לקח. כלומר, זה לא מזמור היסטורי, אלא מזמור היסטוריוסופי בעצם. ההיסטוריה היא כלי ללימוד תפיסה דתית. בואו ראו. הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מי ימלל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. זוכרני אדוני ברצון עמך, פוקדני בישועתך, לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. זוהי הפתיחה. הפתיחה הזאת מורכבת משלושה רכיבים. רכיב שמכונה רכיב הימנוני, שבא לשבח את השם. רכיב שני שמכונה רכיב חוכמתי, שבו הוא מדבר על עניין של צדק ומוסר, כן, אנחנו מדברים על הפסוק של אשרי שנמצא שם. ורכיב שלישי שהוא קשור לתלונה, שהוא קשור לתחינה. ובוא נתמקד ברשותכם. שימו לב לתיאור המעניין הזה. זוכרני אדוני ברצון עמך, פוקדני בישועתך. מפה אנחנו כבר יכולים להסיק שהסיטואציה שבה נמצא בעל המזמור, היא סיטואציה שבה העם כולו ואפו עמהם בצרה גדולה. לזכור פירושו בעברית מקראית, בין השאר, או זה לא מדויק לומר בעברית מקראית, בתודעה מקראית לפקוד, כאשר השם זוכר מישהו, הוא בעצם מושיע אותו. אז הוא אומר, כאשר אתה תרצה את עמך, תהיה עת רצון בשבילם, אני מבקש שגם אותי תזכור. פוקדני בישועתך. כאשר אתה נותן להם ישועה, תפקוד גם אותי. לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, להתהלל עם נחלתך. זה מה שרוצה בעל המזמור. אז זוהי הפתיחה. עכשיו ננסה להבין, במהלך המזמור, למה הפתיחה הזו באה. הנה פסוק ו'. חטאנו עם אבותינו, הבינו הרשענו. פותח זה אומר, למה אנחנו נמצאים באותה צרה שממנה אני מבקש שתושיע אותנו? חטאנו, אבל לא סתם אומר חטאנו. חטאנו עם אבותינו. כלומר, אנחנו מלומדים בחטא, מדורי דורות, אנחנו ואבותינו. הבינו, הרשענו, ככל שאתה מוסיף עוד מילים, ליד חטאנו אתה מעצים את התחושה של החטא שגלומה בדברים שלך. אתה לא רק אומר חטאתי, אתה אומר חטאתי, הביתי, הרשעתי. ומה היו החטאים? אבותינו במצרים, כן, הוא אמר הרי חטאנו עם אבותינו, אז הוא מתחיל כבר מימי אבות. לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו רוב חסדיך, וימרו על ים בים סוף. אומר, למען האמת, מהרגע שיצאנו ממצרים, התחלנו לחטוא. אתם בטח זוכרים שלפני קריאת ים סוף צועקים העם על משה, המבליין כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. הלוא זה הדבר אשר דיברנו עליך במצרים למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. אומר המשורר, כבר מהרגע שיצאו ממצרים, התחילו לחטוא. ויושיעם למען שמו להודיע גבורתו. אמר אלוקים, אף על פי שהם מכעיסים אותי, יזכו לישוע, לא למענם, אלא למען פרסום שמו של השם, שידעו את גדלותו ואת כוחו. ויגער בים סוף ויחרה ויוליכם בתהומות כמדבר, ויושיה מיד צונה ויגלה מיד אויב, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר, ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו. אתם יכולים לראות שבעל המזמור משבץ מדי פעם פסוקים מהתנך, כלומר מהחלקים המוקדמים יותר של התנך, למשל ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה. יפה, נהדר, מה יכול להיות טוב מזה? הקדוש ברוך הוא הוכיח את גבורתו, העם האמין והילל את תהילתו. לא עובד. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. כל העסק הזה מחזיק זמן קצר ממש, ומי שקורא את ספר שמות חווה את החוויה הזאת. שהרי מיד אחרי המעמד הנשגב של קריאת ים סוף, מגיעה התלונה הראשונה, תוך שלושה ימים. מיהרו, שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. ויתאבו תאווה במדבר, וינסו אל בישימון. ויתן להם שאלתם, וישלח הרזון בנפשם. כאן הוא כנראה רומז דווקא על חטא קברות התאווה, שמופיע בספר במדבר. יש פה דבר ששווה לרגע להתעכב עליו, ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם. פסוק לא ברור כל כך. מה זה אומר? ויתן להם שאלתם, זה לכאורה טוב. אבל מה זה וישלח רזון בנפשם? מה? או, אז איך זה מסתדר? אם הוא נתן להם את שאלתם, אז הוא נתן להם דווקא מזון. אפשר להציע שתי אפשרויות לוישלח רזון בנפשם. אפשרות אחת אומרת, שוישלח רזון בנפשם, הכוונה שהוא שלח בהם, בחייהם, איזושהי מגפה שהיא הפך הבקשה שהם ביקשו. הם רצו, התאבו תאווה לאכול בשר. הוא אומר, לא רק שאתם לא תשמינו, אתם עוד תרזו. אפשרות נוספת מעניינת, המילה נפש, ההוראה היסודית שלה, היא גרון, או פה. זאת ההוראה היסודית, מזה נגזר גם חיים ועוד כמה משמעויות אחרות. למשל, אנחנו מוצאים פסוק מאוד מעניין בישעיהו, שהוא ממש כניגוד לקטע הזה, בישעיהו ה' י"ד אנחנו מוצאים, לכן הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי חוק, וירד הדרה והמונה ושעונה ועל אזבה. השאול מדומה למין מפלצת אדירה, שפותחת את פיה, מרחיבה אותו, ובולעת את העיר כולה על כל אנשיה. כן, הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבלי חוק. ואז אולי, וישלח רזון בנפשם, זה כפתגם הידוע שאלוקים נותן אגוזים למי שאין להם שיניים. כלומר, הוא נותן להם שפע של מזון, אבל במקביל סותם להם את הגרון. ואולי, בגלל זה, על פי בעל המזמור, הם, ובזה הם נענשים. כן, הגיעו מים עד נפש, הכוונה באמת גם לדבר הזה. לא מספיק. ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש אדוני, ותפתח ארץ ותבלע דתן ותכעס על עדת אבירם, ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים. אם כן, יש לנו פה את חטא קורח ועדתו, שגם הוא מופיע. לא הספיק להם העניין הזה. יעשו עגל בחורב וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. כמובן שכבודם פה זה דיבור בלשון נקייה כנגד הקדוש ברוך הוא, הכוונה אותי, את כבודנו, את השם. שכחו אל מושיעם עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף. כלומר, כאשר הם צועקים על העגל, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, אין זאת אלא שהזיכרון של העם הזה, אומר המשורר, כל כך קצר, שהם לא מסוגלים לזכור מי העלה אותם מארץ מצרים בהזדמנות אחרת. תאמרו, יש תירוצים לעניין הזה? אתם צודקים, יש הרבה תירוצים. בעל המזמור לא מחפש לעם תירוצים. בעיניו של בעל המזמור, ואתם תראו את זה, ההיסטוריה היא רצף בלתי נגמר של חטאים וכפיות טובה של עם ישראל. מאורע אחרי מאורע אחרי מאורע, הם פשוט לא מסוגלים להפסיק לחטוא. כך טוען המשורר. קיצוני מכל תיאורי עם ישראל שאני מכיר בתנך. יש כמה דברים אולי קשים כמוהו ביחזקאל, אבל בגדול הוא מן הקיצוניים ביותר. עכשיו שימו לב כמה מעניין. ויאמר להשמידם לולי משה וחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. אותו משה שבתלונה הקודמת הם קינאו בו וביקשו לצאת כנגדו, עכשיו מוצא את עצמו עומד להציל את העם. עבר גם חטא העגל. והם עשו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. קודם הם שכחו, לא זכרו, עכשיו הם גם לא מאמינים. הקדוש ברוך הוא אומר להם שהארץ טובה, והם מסרבים להיכנס, וירגנו באוהליהם, ושוב יש פה ציטוט מספר דברים, אנחנו מוצאים בספר דברים, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו וכו'. לא שמעו בקול אדוני, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. כלומר, כבר אז לקדוש ברוך הוא נשבר. כבר בהיותם במדבר, קבע הקדוש ברוך הוא שתבוא גלות על העם לעתיד לבוא. הוא נשבע להפיל זרם בגויים ולזרותם בארצות. אותה תפיסה אגב מעלה גם יחזקאל פרק כף. הוא אומר בפרק כף פסוק כף ג' גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות. כלומר, אם אתם שואלים איך קרה שעם ישראל גולה, הוא אומר אני אגיד לכם, זה קורה כבר מתקופת המדבר. למה דווקא החטא הזה אבל? תשובה פשוטה. אם אתם שואלים איך קורה שהעם מאבד את ארצו, תשאלו מה קורה כשהקדוש ברוך הוא ביקש לתת להם את הארץ. אותו עם שסרב להיכנס לארץ אז, לא הייתה אחיזתו בארץ יותר לעולם חזקה כפי שאמורה הייתה להיות. מאז הם כבר נמצאים על תנאי. לא הספיק להם החטא הזה. ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, כנראה הכוונה זבחי אלילים, כן, בניגוד להשם שהוא אל חי, זבחי מתים, זבחי אלילים. ויחיסו במעל עליהם ותפרוץ במגפה, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעשר המגפה, ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. יש מדי פעם צדיקים, משה, פנחס, ששוברים את הרצף הבלתי נסבל הזה של החטאים האובססיביים ממש של העם. והקציב ממריבה וירה למשה בעבורם, אותו משה עצמו שבזמנו יצאו נגדו, והוא יצא והציל אותם, עכשיו בגללם חוטף גם כן. החטאים האלה הם לא באשמתו, הם הקציפו על מי מריבה וירה למשה בעבורם, כי הימרו את רוחו, יש פה כמובן משחק מילים על שמעונה המורים, כלומר, הוא, כיוון שהם הימרו את רוחו, הוא משתמש כנגדם במילה המורים, ויבטא בשפתיו, ומשום כך נגזר גם על משה עונש בגללם. כלומר, לא רק שונאיהם חוטפים, מתברר שגם אוהביהם חוטפים, והצדיקים נענשים בגללם. גם זה לא מספיק. לא השמידו את העמים אשר אמר אדוני להם, והתערבו בגויים, וילמדו ממעשיהם, ויעבדו את עצביהם, ויהיו להם למוקש, ויבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים, וישפחו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם אשר זיבחו לעצבי כנען, ותחנף הארץ בדמים, ויתמאו במעשיהם, ויזנו במעלליהם. כפי שנהגו לאורך תקופת המדבר, המשיכו העם לנהוג גם לאורך כל התקופה של הישיבה בארץ. ואלוקים כבר לא מסוגל לשאת את זה. עם קשה עורף, שאיננו רואה את ההיסטוריה, שאיננו מבין את גדלות המאורעות שבו הוא חי, אלא מתעקש לקלקל כל דבר, כן? הרי מי שמסתכל על התנך במובן מסוים, יכול להגדיר אותו כספר הפשלות של אלוקים. אלוקים מנסה לעשות דברים טובים, וכל הזמן האנשים מקלקלים לו. אז המזמור הזה הולך ממש בכיוון. ותגובתו של השם, ויחרף אדוני בעמו, ויתעב את נחלתו, מילה חזקה מאוד, ויתאב. ויתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם. זה כנגד מה שמצאנו בחלק הקודם של המזמור, בפסוק י', ויושיעם יד שונא ויגלה מיד אויב. זה היה ביציאת מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, כנראה טעיתי כשעשיתי את זה. בוא נהפוך את הדברים. ניתן אותם ביד שונאיהם ואויביהם. וילחצו מאויביהם ויקנאו תחת ידם. זה מתאר את ספר שופטים, ספר שמואל קצת, אולי ספר מלכים, כל פעם באים האויבים ומכים בישראל על חטאיהם, בתקווה שישראל ילמדו. אבל הם לא לומדים. פעמים רבות יצילם. זה לא פעם או פעמיים או שלוש ששלח השם גויים כדי לנסות להעביר לעם את המסר הזה. פעמים רבות יצילם. והם ימרו בארצתם וימוקו באבונם. מה אפשר לעשות? כך אומר המזמור. אבל אלוקים צדיק וחסיד באופן שקשה לדמיין ממש, כי אף על פי כן, ויר בצר להם בשומעו את רינתם. רינתם כאן הכוונה תחינתם. כן. כמו, כולם מכירים את השיר הידוע, קום אירוני בלילה לראש השמורות, אבל את הפסוקים שממשיכים את זה, על נפש עול עלייך, עטופים ברעב בראש כל חוצות, לא כל כך זוכרים. כן? שהקום אירוני בלילה הכוונה זעקי. לא שמחי. כן, זה משנה את השיר לגמרי כשחושבים על ההמשך. כן. ויזכור להם את בריתו. שימו לב, הם מיירו שכחו, לא זכרו. אבל הקדוש ברוך הוא בניגוד אליהם זוכר. ויזכור להם את בריתו וינחם כרוב חסדיו. ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. מתברר שהם גלו, אבל בגלות לפחות מצבם לא רע. נתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. ואז בא בעל המזמור, אנחנו מבינים טוב יותר למה התכוון בעל המזמור, שאמר, זוכרני השם ברצון עמך ופוקדני בישועתך. עכשיו בא בעל המזמור ואומר, לא מספיק לי. לא מספיק לי שהגלות לא נוראה. הושיענו אדוני אלוהינו, וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. כלומר, ואם אתה תוציא אותנו מן הגלות, הרי אנחנו נודה לשם קודשך ונשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם, אמן הללויה. פסוק הזה אולי גם פסוק חתימה, אבל הוא משתלב באופן מאוד יפה במזמור. אם כן, זה מהלך המזמור. אם הקדוש ברוך הוא יהיה מוכן להושיע אותנו, אנחנו הפעם לא נשכח, אנחנו הפעם נודה, אנחנו הפעם נהלל. מי שרוצה להבין טוב יותר את המזמור הזה, חייב להעיף מבט, ותסלחו לי אם אני אחייב אתכם גם כן, במזמור הקודם, במזמור קופי. עליו אנחנו ממש לא נקרא את כולו, נרפרף, רפרוף זריז. כי קופי וקופיו הם צמד מזמורים, שכנראה נכתבו על ידי שתי אסכולות מנוגדות. זה מאוד מעניין. הודו לאדוני קירו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו. זאת אותה פתיחה, אתם שמים לב, נכון? מאוד קרובה. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני. דירשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו. למה אנחנו צריכים לזכור את נפלאותיו? כי הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. הקדוש ברוך הוא זכר את בריתו שקראת עם אברהם בראשית ההיסטוריה ובעקבותיה מכונן את ההיסטוריה כולה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא זכר את בריתו, אנחנו מחויבים לזכור את נפלאותיו שעשה לנו בזכות בריתו. והנה אחרי הפתיחה הזאת, תשמעו מזמור היסטורי. למור לך אתן, סליחה, זאת תיאור הברית, למור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם, ביותם מתי מספר, כמעט וגרים בה. והנה אנחנו בהיסטוריה, כן? ויתלכו מגוי אל גוי, וממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם לעושקם. ויוכח עליהם מלכים אל תיגעו ומשיחיו ונביאי אל תראו. ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, עינו בכבל רגליו, רגלו, ברזל בא נפשו. עד עת בו דברו, אמרת אדני צרפתו. שלח מלך ויתיראו, מושל עמים ויפתחהו, שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם, ויפר עמו מאוד ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוע עמו, להתנכל בעבדיו, שלח משה עבדו, אהרון בחר בו. שמו בם דברי אותותיו, ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשך ולא מרו דברו. מעניין. הפך מימיהם לדם, וים את גתם, שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם, אמר ויבוא הרוב, קינים בכל גבולם, נתן גיש מהם ברד, אש להבות בארצם, וכולי וכולי וכולי. הקדוש ברוך הוא לאורך כל ההיסטוריה, עושה ניסים גדולים עם ישראל. ובסוף, בואו נדלג לפסוק מבית, מדוע עשה את כל זה? כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. זוכרים בתחילת המזמור? זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור אשר קראת את אברהם? אז אומרים, בואו עכשיו תבינו, כל הנפלאות האלה שאתם צריכים להלל, קרו כי הקדוש ברוך הוא זוכר. ויוצא עמו וססון, ברינה את בחיריו. ויתן להם ארצות גויים ועמה לאומים ירשו, ומה היא התכלית? בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצרו, הללויה. עכשיו, אם לא קשה לכם להביט בדפים, שימו לב מה קורה כשאנחנו מאחדים את המזמורים. המזמור האחד, מזמור קופי, מספר רק על חסדי השם עמו בהיסטוריה. צד אחד. לעומתו, המזמור השני, מזמור קופיו, עסוק בלספר מהי ההיסטוריה ביניו? חטאי ישראל להשם. נאחד את שני המזמורים ביחד, ויוצאת לנו תמונה שלמה יותר של ההיסטוריה. כלומר, כל מזמור לוקח צד. מה האופק ההיסטורי? זה גם מעניין. המזמור הראשון מתחיל מאברהם, מזמור קופי, ממשיך לגלות מצרים ומסתיים בכניסה לארץ. כלומר, מתחיל בכניסה לארץ, מסיים בכניסה לארץ. שהרי הוא מספר את חסדיו של השם. המזמור השני מתחיל מהכניסה לארץ, אתם רואים שאני בטבלה, כן? ועובר לגלות בבל ומסתיים, סליחה, מתחיל ממצרים, מן הגלות, עובר לישיבה בארץ ומסתיים בגלות בבל. מדוע מגלות לגלות? כי הוא טוען שההיסטוריה היא חטאי ישראל, ראשיתם בגלות וסופם בגלות, והגלות השנייה נגזרה עליהם עוד בהיותם בגלות הראשונה. כלומר, כל מזמור, המזמורים גם משלימים מבחינת המרחק ההיסטורי שלהם, מקיפים ביחד את כל ההיסטוריה מאברהם אבינו ועד החלומות לשיבת ציון. שני המזמורים קוראים להלל את השם. אבל במזמור אחד זוכרים לעשות את זה, ובמזמור השני לא זוכרים. בואו תסתכלו בזיכרון ושכחה. אומר לנו מזמור קופי, זכרו נפלאותיו אשר עשה. מופתיו ומשפטי פיו. זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. אתם צריכים לזכור כי השם זכר. כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. לעומת זאת, מה אומר מזמור קופיו? הוא מבקש זוכרני השם ברצון עמך, שהרי השם הוכח במזמור קופי כזוכר. אבל אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו רוב חסדיך, שימו לב, זכרו נפלאותיו אשר עשה, עונה, בעל מזמור קופיו, מה זכרו נפלאותיו אשר עשה? לא השכילו נפלאותיו, לא זכרו רוב חסדיו. אתם רואים איך המזמורים עונים אחד לשני? מיהרו שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו, שכחו אל מושיעם, עושה גדולות במצרים. עכשיו תחשבו מה קורה בחיתום של מזמור קופי. ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדיו, אומר למרות מה שראינו, שהם לא זוכרים, הקדוש ברוך הוא את בריתו ממזמור קופי, זכר לעולם בריתו, ממשיך לזכור גם בסוף מזמור קופיו. עכשיו, אם מזמור קופי אומר לנו, למה יזכו העם לארץ, למען ישמרו את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, בא מזמור קופיו ואומר, למה איבדו העם את הארץ? כי לא שמרו את מצוותיו. אם כן, צמד מזמורים שקריאתם ביחד משלימה את ההיסטוריה. נחזור אם כך, מה התגובה של מזמור קופיו על החורבן? הוא אומר, כשאני מסתכל על ההיסטוריה, אני לא יכול אלא להתפעם מגדלותו של הקדוש ברוך הוא שלא הביא את החורבן הרבה קודם. אתם בלתי נסבלים. מהרגע שהוא הוציא אתכם ממצרים, אתם חוטאים וחוטאים וחוטאים וחוטאים, די! תגידו תודה שהוא נתן לכם צ'אנס. ואתם יודעים מה? הוא מוכן לגאול אותנו אפילו אחרי כל זאת, תיזהרו לאבא, תלמדו לקח. זאת התפיסה שלו על החורבן. החורבן הוא לא בעיה תיאולוגית בעיניו. הוא בא בשל חטאי ישראל. זאת התפיסה המוכרת ביותר, אבל חייבים להודות הרבה יותר קיצונית ממה שמציגים אותה בדרך כלל בתנ"ך. בוא נעבור למזמור פייטט. מזמור פייטט הוא מזמור מאוד מאוד שונה. פתיחתו של מזמור פייטט בפירושו של אבן עזרא מדהימה ממש. פותח אבן עזרא בדף המקורות, תוכלו לראות, ואומר על מזמור פייטט כך. והיה בספרד חכם גדול וחסיד, כנראה הוא רומז לרבי יהודה הלוי, לא אסביר כרגע למה, אבל כנראה לאליו הוא רומז, וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע, כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. עכשיו, זה דבר מדהים. אנחנו קוראים ספר תהילים, כולם מכירים עם ברבים במעט, אבל מזמור מספר תהילים שאתה לא מסוגל אפילו לשמוע, לא רק שאתה לא קורא בעצמך, לא מתפלל, אתה לא מסוגל שמי, אם החזן מתחיל לקרוא, כנראה רבי יהודה לוי קם ומשתיק אותו. מה יש בו במזמור הזה? תראו, לנו יש בעיה. בתור קוראי תהילים, כל הפסוקים אצלנו נשמעים אותו דבר. וזה לא משנה בכלל אם אנחנו במנגינה היפה מאוד שהאשכנזים הם ממש השתלטו על השוק, גם בבתי כנסת ספרדים כבר אפשר למצוא אותה לא מעט, של לא יודע, אלוקים באו גויים בנחלתך, שמו את ירושלים לאים, או עודך על כינוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. ואתה מרגיש איך העיניים מתמלאות דמעות. ואיך הלב כולו נחמר. על מה אתה בוכה? אותך על כינורות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. המנגינה הופכת את הכל להיות אותו דבר. ותהילים, יושבים ככה, כפופים על הספר ובוכים. וזה גורם לזה שכל הספר נשמע לנו אותו דבר. אבל כל מזמור אומר משהו. ומזמור פייטט ליהודי, תלמיד חכם, כנראה אומר משהו כל כך נורא שהוא לא מסוגל לקרוא אותו. מה אומר מזמור פייטט? לא נקרא שוב את כל המזמור, ונסביר רק את החלקים שהכרח לנו להסביר, כי זמננו קצר. משכיל לאיתן האזרחי. חסדי אדוני עולם השירה. לדור ודור רבי האמונה, הודיע אמונתו בפי. כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. הקדוש ברוך הוא בחסד ובאמונה, כלומר אמת במקרה הזה, ברא את העולם ועל זה צריך להלל אותו לנצח. מה רע? איזה יופי, למה לא לקרוא את המזמור הזה? והנה עובר המזמור לנושא אחר לגמרי. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור כסאך סלע. מבחינה ספרותית ברור לנו מה הקשרים. כן, אנחנו מוצאים את לדור ודור רבי האמונתו, עודי האמונתו בפי, למשל, מול, ובניתי לדור ודור כיסחה סלע. עד עולם אכין זרעך, אנחנו מוצאים עולם חסד יבנה או עולם עשירה. יש קשרים ספרותיים, אבל מה הקשר בין הנושאים? למה הוא מתחיל מבריתו של השם עם השמיים והארץ, ועובר לברית עם בית דוד? סיבה פשוטה. מי שיסתכל בדף המקורות יוכל לראות שפסוקים ב' עד ה' הם פתיחה. הם כותרות למזמור. מזמורנו עומד לעסוק בשני נושאים. נושא ראשון, ב' ג', בריתו של השם עם העולם. נושא שני, ד' ה', בריתו של השם עם בית דוד. הצירוף של שתי הבריתות האלה צריך לדגדג משהו באוזנו של יהודי המקרא. שהרי הולך בעל המזמור שלנו פה בעקבותיו של ירמיהו הנביא. אני רומז כמובן לקטע שחלק ממנו כולם מכירים, אני חושב, אבל מחוץ להקשרו. בירמיהו למד ג' אנחנו מוצאים את הנבואה הבאה. יש צמד נבואות כזה. בפסוק י' ת', ירמיהו למד ג' י' ת', והי דבר אדוני אל ירמיהו למור. כה אמר אדוני, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה לבלתי היות יומם ולילה באיתם, גם בריתי תופר את דוד עבדי מהיות לו בן מולך על כסאו, ואת הלוויים הכהנים משרתי. אשר לא יספר צבא השמיים ולא יימד חול הים, כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוויים משרתי אותי. ויהי דבר אדוני לירמיהו לאמור, הלא ראית מה העם הזה דיברו לאמור, שתי המשפחות אשר בחר אדוני בהם וימאסם, ואת עמי הנעצון מיות עוד גוי לפניהם? כה אמר אדוני, אם לא עובר איתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי הם אז, מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחמתי. עכשיו כולם מכירים את אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ישמרו את התורה יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זו דרשה נפלאה, אבל הפסוק אומר משהו אחר. אם לא בריתי יומם ולילה, דהיינו, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז גם זרע יעקב ודוד עבדי הם אז. כפי שהארץ קיימת ועומדת, לא, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה לבלתי, היות היום והלילה במועדם, גם בית דוד יופר. עכשיו אנחנו כבר מבינים טוב יותר מה עושה בעל המזמור. למה הוא כורך בין שני נושאים לא קשורים? הוא אומר, יש קשר בין שבועתו של השם לבית דוד, לשבועתו של השם על קיומו של העולם כולו. ואז, אם אלה הכותרות, מה הנושא הראשון שצריך לעסוק בו בעל המזמור? בריתו של השם עם העולם, יצירתו את העולם. פסוק ו', ויודו שמיים פילחה אדוני, אף אמונתך בקהל קדושים, כי מי ושחה, כי ארוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלים. אל נערץ בסוד קדושים רבה, ונורא על כל סביבותיו. אדוני אלוהי צבאות, מי כמוך חסיניה ואמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם, אתה דיקית כחלב על רעב, בזרוע עוזך, בזרעת אויביך. לך שמיים, אף לך ארץ, תבל ומלואה אתה יסדתם, צפון וימין אתה ורתם, תבור וחרמון בשמך ירננו, לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך, צדק ומשפט מכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אתה מושל בעולם כולו, אין בשחק אף אחד שיכול לעמוד מולך. אתה כאשר הים ניסה להרים את ראשו, הורדת את ראשו, אתה יצרת את העולם, אתה שולט בעולם, ואין אף כוח בעולם שיכול לעמוד מולך. אשרי עם יודע תרועה, אדוני באור פניך יעלכון, בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירום, כי תפארת וזה מועטה, וברצונך תרום קרננו. כי לאדוני מגיננו לקדוש ישראל מלכנו. אנחנו היינו שמחים בגורלנו, כי אתה השם, היית המלך שלנו. כמו שאתה המלך של כל העולם. אבל אז יום אחד, אומר בעל המזמור, החלטת שאין צורך שתהיה מלך שלנו באופן ישיר. אלא דרך מתווך. אז דיברת וחזון לחסידיך, ותומר שיביתי עזר על גיבור, הרימותי וחור מעם. אתם שומעים את הפסוק הזה ומיד חושבים על הרימותי וחור מעם? שאול, אלא שאם זה רומז לשאול, הרי שזה הרמז היחיד לשאול בכל המזמור. שאול לא מופיע פה בכלל. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, אשר ידי תיקון עמו, אף זרועי תאמצנו. לא ישי אויב בו ובין עוולה לא יעננו. וחטותי מפניו צריו ומסנאיו וגוף, ואמונתי וחסדי שהיו קודם עם השמיים והארץ עמו, ובשמי תרום קרנו, ושמתי וים ידו ובנהרות ימינו, הוא יקרני יביא אתה, אלי וצור ישועתי, אף אני בכור אתנהו, עליון למלכי הארץ. הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד להיות גדול המלכים שיש בארץ. וזהו נשבע שבריתו תהיה נאמנת ולעד יהיה זרעו. כיסאו כימי שמיים יהיה. כמו שהשמיים לא נופלים, בית דוד לא נופל. אם בית דוד נופל, ראוי היה שיפלו גם השמיים. יבוא הבן ויאמר, ומה יקרה אם דוד יחטא? מה יקרה אם בניו יחטאו? מה אז? אומר בעל המזמור, אני למדתי את ספר שמואל, ושם מבטיח הקדוש ברוך הוא בשמואל ב' פרק ז' לדוד, שזה לא יבטל את מלכותו. ועושה בעל המזמור פרפרז על זה, אם יעבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכו, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי ושבת פשעם ובנגעים אבונם, וחסדי לא אפיר מאמו, ולא אשקר באמונתי. אני אעניש אותם אם יחטאו, אבל אני לא עומד להפר את הברית שיש לי. שימו לב, וחסדי לא אפיר מאמו, ולא אשקר באמונתי גם אם יחטאו, לא אחלל בריתי. ומוצא שפתי לא אשנה, אחת נשבעתי וקודשי, אם לדוד החזב זרעו לעולם יהיה, וכיסאו כשמש נגדי, כי ירח יכון עולם, ועד בשחק נאמן סלע. תראו כמה מילים, הוא מכביר כדי לומר, נשבעתי ואני לא עומד להפר את הברית עם דוד, וקוראים את זה, והלב מתמלא בשמחה ובגאווה, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא נשבע ונשבע ונשבע, ולנצח יהיה בית דוד. בוא נקרא שוב. ככה נחזור כמה פסקים אחורנית. וחסדי לא אפיר מימו ולא אשקר באמונתי. לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקודשי. אם לדוד אחזב, זרעו לעולם יהיה. וכיסוך השמש נגדי. כי ירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלע. ואתה זנחת ותימס, התברת עם משיכך, נערת ברית עבדך, חיללת על הארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה, שסו כל עברי דרך, היה חרפה לשכניו, הרימות הימין צריו, ישמחת כל אויביו, אף תשיב צבא חרבו ולא הקים אותו במלחמה. וכולי 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 תלונות. אתם מבינים מה עושה פה המשורר? הוא אומר, נשבעתי, ונשבעתי, ונשבעתי, וזה יהיה לנצח, וכמו השמיים, וכמו הארץ, ואני לא אשנה, ולא אפר. אז בא למזמור, ומה עשית בפועל? ההפך המוחלט משבועתך. למה אותו חכם ספרדי לא מוכן לשמוע את המזמור הזה? כי בעל המזמור בעצם אומר, השם, לא דיברת אמת. וכשאני אומר לא דיברת אמת, זה רק אני מפחד להגיד את זה בצורה יותר בוטה. אבל בעל המזמור אומר את זה בצורה הרבה יותר בוטה. אתם שמים לב איך המזמור משנה כיוון בבת אחת. אתה כולך מתמלא בשמחה, ואז אומר לך, זה בגלל שאתה שוכח את המציאות. בית דוד, איפה הוא? מי מכיר? הקדוש ברוך הוא, במקרה הזה, אומנם מביא את החורבן כנראה בשל חטאי בית דוד, אבל החטאים הם מובלעים, וחטאים הם לא סיבה לחורבן. כך אומר בעל המזמור, הרי אתה נשבעת. ואם נשבעת, הרי שאתה מחויב לעמוד בשבועתך, חטאו או לא חטאו. אז אם כן, יש לנו פה גישה שנייה. הגישה הראשונה הייתה, חטאו ולכן חורבן הוא הכרחי. הגישה השנייה באה ואומרת, חטאו, אמנם, נכון הדבר, אבל אתה נשבעת לא להחריב ואין הצדקה לחורבן. אז זה המזמור השני, והוא באמת מזמור קשה מאוד מבחינת הדברים שהוא אומר. הוא מסיים כמובן בתחינה, אי אפשר בלי התחינה. אז רק נקרא את הדברים מפסוק ממזיין. עד מה אדוני תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך? כלומר, יש להשם על מה לכעוס מתברר. זכור, אני מחלד על משב ברת החול בני אדם, מגבר יכנה איכה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. איך השדך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. זכור, אדוני, חרפת עבדיך, שתי וחקי כל רבים עמים, אשר חרפו איביך, אדוני, אשר חרפו עקבות משיכך. הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישוב ויתעשת ויזכור ויושיע. חטאנו, אבל זה לא מצדיק חורבן. גישה שלישית, קיצונית, עוד יותר, קשה להאמין שאפשר להגיע לגישה קיצונית יותר מאשר פייטט, אבל יש את זה בספר תהילים, ניתן למצוא במזמור ממדלד. מזמור ממדלד לוקח את העניין הזה של אשמת השם בחורבן צעד אחד הלאה. למנצח לבני קורח משכיל. אלוהים, באוזנינו שמענו. אבותינו סיפרו לנו. פועל פעלת בימיהם בימי קדם. ומה היה בימיהם של האבות בימי קדם? אתה ידך גויים הורשת ותתאם. תרע לאומים ותשלחם. אתה בידך בכוחך גירשת את הגויים ונתת את אבותינו. שילחת את הלאומים. גירשת את הלאומים מהארץ ואפשרת לאבותינו לשלח את שורשיהם ולהינטע בארץ. כי לא וחרבם ירשו הארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. מזמור עם אוריינטציה לא מזרוחניקית. הוא אומר, אנחנו ניצחנו, אבל זה בכלל לא קשור אלינו, לא זרוענו, לא ימיננו, ימינך, זרועך, אור פניך כי רציתם. זה עוד הולך ומועצם בשלב הבא. אומר המזמור, ובעל המזמור, לא רק ששמענו שאי אז בימי הכניסה לארץ כך נהגת עם אבותינו. בוא תראה, אספר לכם מה ראיתי אני בעיניי. והמשורר הזה הוא כנראה בן דור החורבן. אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב. כנראה הכוונה המצווה את ישועות יעקב, תמיד. בחצרנו ננגח, בשמך נבוס כמנו. נבוס פירושו נדרוך, נרמוס. כן, המילה להביס. לנצח, ההוראה היסודית שלה היא לרמוס לארץ, כמו לבוסס, אם תרצו. בשמך נבוס כמנו. כי לא וקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני. כי הושעתנו מצרינו ומסננו הבישותה. אז מה חלקנו בכל זאת בכל העניין? באלוהים מיללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. לא היינו צריכים ממש להילחם באויבינו. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה להלל את השם, ואנחנו מהללים את השם והשם מכה את אויבינו. אם כן, מזמור שלא לגמרי מתאר את התפיסה שרוב היושבים כאן אני מניח אוחזים בה, וזה לא מקרה, כי ספר המחלוקות בעם ישראל רובם חוזרות אחורה נדורות רבים, והמזמור הזה מציג גישה מאוד מאוד חדה. קדוש ברוך הוא נלחם, אנחנו מהללים. זאת חלוקת העבודה וצבאות השם יושבים בבתי המדרש. זה היה העבר. הרמוניה נפלאה, מה יכול להיות טוב יותר מזה? מימות כיבוש הארץ ועד ימיו של המשורר, אלוקים עושה את העבודה השחורה, והוא יכול לשבת לבוש שחורים ולעשות את מלאכתו שלו. אבל ההרמוניה הזאת פתאום נשברת. אף זנחת ותחלימנו ולא תצא בצבאותינו. תשיבנו אחור מנצר ומסננו שסולמו. תתננו כצון מאכל ובגויים זריתנו תמכור עמך בלא הון. ולא הון ולא ריבית במחיריהם. כן, אתה נותן אותנו כצון לטבח. אתה מוכר אותנו, מה זה במחירת חיסול? פשוטו של הביטוי הזה כמשמעו במקרה הזה. אפילו לא הרווחת מהמחירה הזאת. השקעת יותר ממה שאתה מקבל חזרה. תסימנו חרפה לשכננו, לעג וכלס לסביבותינו. תסימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. כל היום כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני מכל מחרף ומגדף. מפני אויב ומתנקם. רגע, מה הפשר של המעבר הזה שראינו בין פסוק ט' לבין פסוק י'? למה פתאום הפסיק הקדוש ברוך הוא לצאת בצבאותינו? אז באופן טבעי משלימים כמה מן הפרשנים, ואפשר להבין את הנטייה הטבעית להשלים, אומרים, כיוון שחטאו ישראל וחרב ביתם, הוציא אותם הקדוש ברוך הוא לגלות. מה הבעיה עם הפירוש הזה? שהוא לא כתוב. לפי איך שהמשורר מתאר את ההיסטוריה, הייתה בינינו הרמוניה נפלאה. אתה נלחם, אנחנו מהללים, עד שיום אחד החלטת שזה לא מוצא חן בעיניך, ואתה מפסיק להילחם למעננו. לא רק שאתה לא נלחם למעננו, שימו לב מי גרם את הצרות לעם ישראל. לא רק ולא תצא בצבאותינו, אלא גם תשיבנו אחור מנצר. אתה בעצמך דוחף אותם. תתננו כצון מאכל, תמכור עמך בלא הון. תסימנו חרפה, תסימנו למשל בגויים. שוב, שימו לב, זאת אותה תפיסה עצמה, הגויים, הם רק הכי תמצא בשביל לפגוע בנו. אבל בעצם לא אנחנו ניצחנו, ולא, בעבר, ובהווה, לא הגויים ניצחו. בשני המקרים, להשם המלחמה. אתה החלטת יום אחד שנמאס לך מאיתנו, ואתה מתחיל להשמיד אותנו. אין חטא. תאמרו שאני קצת מגזים בפרשנות שלי, בואו תשמעו מה אומר בעל המזמור עצמו. ותגלו שאני עוד מעטתי קצת בדבריי לעומת מה שהוא טוען. כל זאת באתנו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור ליבנו, ואתה תשורנו מני אורחיך. הוא אומר, כל הצרות הנוראות האלה, אתה הבאת עלינו, אבל אנחנו, בניגוד אליך, שאתה כנראה לא מסוגל להישאר נאמן לברית, אנחנו בבריתנו נשארנו נאמנים תמיד. כל זאת באתנו, כל זה בא עלינו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך, אבל אתה כנראה, לא נסור אחור ליבנו. ליבנו, אולי אתה תשיבנו אחור מני צר, אבל ליבנו לא נסוג אחור. ותת אשורנו מני אורחיך, הכוונה, ולא נתת אשורנו, לא נתת צעדנו מני אורחיך. אנחנו ממשיכים לעבוד את השם ולקיים את מצוותיו, בין אם הוא מוכן לקיים את הצד שלו בברית, ובין אם לא. אם אתם חושבים שזה שיא המזמור, חכו ותראו מה הוא אומר מיד עכשיו. כי דיקיתנו במקום תנים, הכוונה במדבר שממה, ותכס עלינו בצל מוות. כלומר, גם כאשר אתה ממית אותנו, אנחנו ממשיכים. ואז קם בעל המזמור ואומר, אם שכחנו שם אלוהינו, ונפרוס כפינו לאל זר, הלא אלוהים יחקור זאת כי הוא יודע תעלומות לב. אומר בעל המזמור, וכי כי יבוא אדם ויאמר, חטאתם, עבדתם עבודה זרה. נושא בעל המזמור ידיו אל השמיים, ואומר, כנראה, נשבע אני שלא עבדנו עבודה זרה מעולם. ואתה אלוקים יודע את זה. עכשיו, הלשון של אם שכחנו, מפורשת, מוסברת פשוט על ידי רבים מן הפרשנים, תוכלו לראות את זה בדף המקורות, למשל, בכותרת של מזמור ממדלד, מתחת למבנה המזמור. אם שכחנו, מציע עמוס חכם, אם לשון שבועה, השוללת את מה שנאמר לאחריה. אם שכחנו, כלומר, הרני נשבע שלא שכחנו שם אלוהינו. כמו אם אשכחך ירושלים, שפירושו, הרני נשבע שלא נשכח את ירושלים. ונפרוס כפנו לאל זר, שיעורו, ואם פרסנו. כלומר, הרני נשבע שלא פרסנו כפנו לאל זר. כלומר, אם המזמור הראשון שראינו אמר, חטאי ישראל הם הגורם לחורבן המוצדק. בא המזמור השני אומר, חטאי ישראל אמנם היו, אבל החורבן לא מוצדק. בא המזמור השלישי ואומר, לא היו חטאים. אנחנו לא חטאנו. ואם מישהו חטא בסיפור הזה, זה הצד השני של הברית. עד כדי כך. והוא אומר, אני מוכן להעמיד את זה לבדיקתך. הלא אתה יודע תעלומות לב, בוא ותבדוק. ואתה תאלץ להודות שאנחנו מדברים אמת. כי עליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצון טבעך. אנחנו בגללך מומתים ונטבחים ונהרגים, ואף על פי כן אנחנו נשארים נאמנים לברית. זה חייב לקבל איזשהו משקל בשיקולים שלך על מה לעשות איתן. ואם ראינו את תיאור העבר של בעל המזמור, היה נפלא, אנחנו ואלוקים היינו בהרמוניה, תיאור ההווה. אנחנו מומתים עליך בכל מקום, נעבור עכשיו ונשמע מהו תיאור העתיד של בעל המזמור. אגב, התרשים של המזמור מופיע בדף, למי שנוח לו יותר להסתייע בזה. בדף המקורות, במזמור ממדלד, המזמור מתחלק לעבר, הווה ועתיד, כפי שאתם יכולים לראות. בא בעל המזמור ואומר, עורה, למה תשען אדוני? הקיצה, אל תזנח לנצח. אומר בעל המזמור, איך אני יכול להסביר את מה שקרה פה? אין זאת אלא שכביכול אלוקים הלך לישון. למה פניך תסתיר, תשכח ונהיינו ולחצן? כי שכה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה עזרת לנו, ופדנו למען חסדיך. ושימו לב, כמו מזמור פייטט, גם פה המזמור מסתיים בתחינה. כי כל כותבי המזמורים, אנשים צדיקים ומאמינים. אין אופציה אחרת. כלומר, מה הדבר היחיד? מה תגיד? לא משחקים שברו את הכלים? הישועה היחידה היא אם הקדוש ברוך הוא החליט להביא אותה. אבל זה לא אומר, אין פשוט בעברית הבדל בין תחבירי, בין עתיד, בקשה, ציווי, כולם נכתבים באותו אופן. אבל... כן, יכול להיות שיש פה אפילו לשון שמץ של ציווי שנכנס, אני לא יודע אם צריך להגזים בזה, אבל יכול להיות שאת צודקת. אז אם כן, נתקלנו במזמור שלישי, שכבר מציג תמונה אחרת לגמרי ביחס לקשרים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בואו נעבור למזמור הרביעי. המזמור הרביעי מתאים בדיוק לתחושה שאת אמרת. הוא אומר, עזבו אתכם. אנחנו חטאנו, הקדוש ברוך הוא לא היה בסדר איתנו. זה הכל עיסוק של אנשים ש... אולי נכוו מהחורבן עכשיו, והמבט שלהם על החורבן הוא מבט של לבוא חשבון. כן היינו בסדר, לא היינו בסדר, למה זה קרה, למה זה לא קרה. בא מזמור עם דלד, שמתוכו גם ככה נקרא חלקים, ואומר אמירה אחרת לגמרי. אנחנו לא נכנסים לחשבונות, פשוט נשבר לנו מהגלות. אנחנו מיואשים, אנחנו עייפים. ונתחיל בקריאת המזמור, אני חושב שאתם תרגישו את התחושה הזאת, ושוב נעשה קריאה בדילוגים. עכשיו, כמו בכמה מן המזמורים הקודמים, גם במזמור עין ד' שמתי לכם בדף את התרשים שעל פיו המזמור בנוי, את המבנה הכללי של המזמור. המזמור, בדומה למה שראינו כבר במזמור פייטט, בנוי מפסוקים שהם כותרות של פתיחה, ואחר כך חטיבות שכל חטיבה מתאימה לכותרת. למשל, הוא פותח, בלמה אלוהים זנחת לנצח ישן אפך בצון מריתך, הוא מתאר את ההווה הרע שבו הוא חי. כנגד זה הוא יתאר אחר כך יחידה שלמה בגוף המזמור, פסוקים ד' י' א', את ההווה הרע שבו אנחנו נמצאים. שאגו צורך בקרב מועדיך, שמו את אותם אותו, תיוודע, כן, כל התיאור הנורא של חורבן המקדש. הוא חוזר אל העבר הנפלא, והעבר תמיד נפלא, בעיקר כשההווה גרוע. חוזר אל העבר הנפלא ואומר, זכור עדתך קנית קדם, גאלת שבט נחלתך, הר ציון ושכנת בו. אז הוא יתאר אחר כך במזמור תיאור מקביל של עבר נפלא שמתחיל בפסוק י"ב, ואלוהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ. זכור עדתך קנית קדם, ואלוקים מלכי מקדם. הוא פונה אל העתיד ומבקש מאלוקים בואו ראה מה קורה במקדש, ומסיים מפסוק י"ח בתפילה לעתיד. אל תיתן לחיית נפש תורך, חיית עניך, אל תשכח לנצח וכו'. מה ההיגיון בבנייה של המזמור, לא כמו מזמור ממדה לדבר הווה עתיד, אלא הווה עבר עתיד? זה בנוי כמו ויכוח בין בעלי אישה אם תרצו וכל דבר אחר. זה מתחיל ואומר, למה אתה לא קונה לי פרחים? פעם היית קונה לי פרחים כל יום שישי, וגם באמצע שבוע לפעמים מתחשק לך. אני רוצה שמעכשיו תחזור לקנות. עבר הוא לא הדבר הנכון להתחיל ממנו. אתה מתחיל מההווה הרע שבו אתה נמצא עכשיו. ואז אתה אומר, ואל מול ההווה הרע הזה, איזה עבר היה פעם. ואם אתה מודה שאכן היה עבר כל כך טוב פעם, בואו נעשה את זה ביחד אל העתיד. למה אני אומר שהמזמור הזה הוא מזמור מיואש? נתחיל לקרוא, אבל אני מתנצל, אפילו לא נקרא את כולו, אין זמן. הוא מתחיל ואומר, למה אלוהים זנחת לנצח? יאשע נפחה בצל מריתך. כלומר, הוא לא שואל למה אלוהים זנחת רק. למה אלוהים זנחת לנצח? יאשע נפחה בצל מריתך, הדימוי הזה של יאשע נפחה, הוא כביכול אש בוערת בפיו של אלוקים, ועשן נפלט מנחיריו. כן, אתם יכולים לדמיין את התמונה של השור המזורר ו... אז זכור עדתך קנית קדם, גאלת שבט נחלתך, הוא רומז פה, אתם יכולים לשמוע הדים מתוך שירת הים. הר ציון זה שכנת בו, כן, תביאמו ותתאמו אל הר בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם קודם ידיך. הרים מפעמך למשועות נצח, תפוס את הרגליים שלך ובוא ותראה מה קורה במשועות, כן, שפירושו חורבות, נצח. הוא מתכוון למקדש. כלומר, לא רק זנחת לנצח, אלא גם החורבות, שרידי המקדש הם משועות נצח. כל הרע אויב בקודש. כל ההשמדה הטוטלית שעשה אויב בקודש. קודש ומקדש זה אותו דבר, כמו אור ומאור, מעיין ועין. ומה קרה שם במקדש? שאגו צורריך בקרב מועדיך. שמו את אותם אותות. התגשמו כל האותות שהיו להם. ואכן הם כבשו את המקדש. יוודא, עכשיו זה פסוקים מאוד קשים, אפילו לא נסביר אותם. יוודא כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות, ועתה פיתוחי היחד בחשיל וחילפות יעלומון. שילחו ואש מקדשיך, לארץ חיללו משכן שמך, אמרו וליבם נינם, כלומר נחריתם, נהרוג אותם, יחד. שרפו כל מועדי אל בארץ. וכנגד זה וכנגד שמו את אותם אותות, אנחנו עומדים ואומרים, אותותינו לא ראינו. אין עוד נביא. ולא איתנו יודע עד מה. אנחנו עומדים ואין מישהו שיוכל לומר לנו, קודם כל הנבואות שהיו לנו לא התקיימו, ואם תזכרו באיכה פרק ב', תוכלו לראות שאכן מתוארים שם אותם הנבואות, אותם הנביאים שמנבאים נבואות שאינם מתקיימים לעם ישראל. אומר, ולא רק שלא האותות שלנו אז לא התקיימו, אין גם מי שיאמר לנו עד מה. כלומר, עד מתי ימשיך החורבן הזה? ואז הוא ממשיך במשפט פרדוקסלי, כמעט אי אפשר לקרוא אותו. עד מתי אלוהים יחרף צר? ינאץ אויב שמך לנצח. זה הרי לכאורה חזרה לשאלה פעמיים, עד מתי אלוהים יחרף צר? עד מתי ינאץ אויב שמך לנצח? אי אפשר לשאול בשאלה של עד מתי להוסיף את המילה לנצח, כי אתה בעצם עונה על השאלה. כלומר, תחושתו של בעל המזמור, שהחורבן נצחי, הוא לא עומד להשתנות, הוא לא עומד, באופן טבעי עם ישראל כבר נזנח לנצח ואורך הגלות רובץ עליו ויושב על כתפיו והוא איננו מסוגל כמעט לראות אפשרות לגאולה ולנחמה. נדלג על הקטע החיובי יותר מן המזמור. פסוק י"ט הוא ממשיך לקונן, הוא מתפלל לעתיד. אל תיתן לחיית נפש צורך. תורך, אל תיתן לרשעים, לחיות האלה, את נפש עם ישראל שהוא כיונה. חיית עניייך, כאן זה משחק מילים, חיי עניייך, אל תשכח לנצח. העם פה מתוארים כעניים. אל ישוב דח נחלם, אני ואביון יהללו שמך. אנחנו מסכנים, אנחנו עלובים, אנחנו אומללים. הוא לא אומר, אנחנו מגיע לנו שתושיע אותנו. זה, יש קו קטן כזה במזמור. אבל הוא בעיקר אומר, אנחנו כל כך מסכנים וכל כך יושבת עלינו הגלות. קום האלוהים, ריב הריבך, זכור חרפתך מני נבל כל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך עולה תמיד. עכשיו, הסיום של המזמור היא אולי הנקודה החשובה ביותר בכל מזמור. סיום ופתיחה למען האמת. למה? כי הפתיחה מכינה אותך לקראת הבאות, והסיום קובע עם איזה טעם אתה נשאר בסוף. והמזמור הזה מסתיים במין בום כזה. הצליל האחרון שאנחנו שומעים זה שעון קמך עולה תמיד. ואתה נשאר כשבאוזניך ממשיך לצלצל שהגות הניצחון של האויבים. לא הגאולה, לא הישועה כמו ברוב, בכל המזמורים שראינו עד עכשיו. אלא שהגות השמחה הפראיות של האויבים שטבחו את עמנו והשמידו את מקדשנו. עכשיו אנחנו עומדים ואומרים, איך אפשר לסבול גישות כל כך מנוגדות בספר אחד? כן חטאנו או שלא חטאנו? אלוקים היה בסדר איתנו או שלא היה בסדר איתנו? אנחנו רק אמורים לעמוד מיואשים ממשך הגלות ולצעוק לנצח, ואנחנו לא מסוגלים לשאת את זה יותר? אנא הביטו בדף המקורות תחת הסיכום ממסכת יומא. דאמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה? מה זאת אומרת החזירו עטרה ליושנה? לא שהצביעו דווקא למפלגה כזאת או אחרת, אלא אתה משה אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. כך התפלל משה רבנו. אתה ירמיה? בא ירמיה ואמר, נוכרין מקרקרין בהיכלו? היה נורא אותיו. לא אמר נורא, אלא רק האל הגדול והגיבור. אתה דניאל אמר, נוכרין משתעבדים בבניו? היה גבורותיו, לא אמר גיבור, רק האל הגדול. עטו אינו ואמרו, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו, זה לא סתם גבורה, אלא גבורת גבורתו, שכובש את יצרו ונותן ערך אפיים לרשעים. ואלוהים נורא אותיו, שילמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? והחזירו האל הגדול, הגיבור והנורא. ואז שואלת הגמרא, ורבנן, כלומר אותם הנביאים, הכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה? איך העיזו לקחת את האל הגדול הגיבור והנורא שעקר משה וכי לא היה נראה להם במציאות, איך הם העיזו לשנות? ואומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא, שאמיתי הוא, לפיכך לא כסבו בו. כלומר, לא מתוך חוסר אמונה הם באו וצעקו את מה שהם צעקו, לא מתוך חוסר אמונה ירמיהו משמית, דניאל משמית, אלא להפך, מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא. מתוך אמונה אמיתית ותמימה, הם אמרו את מה שהם אמרו. תדלגו למשפט האחרון במקור הבא, אם לא קשה לכם, זה מקור מקביל מן הירושלמי, ושם זה אפילו מרשים יותר. אמר רבי יצחק בן אלעזר, יודעים הן הנביאים שאלוהיהן אמיתי, ואינן מחניפים לו. הם לא יושבים ומתחנפים בתפילות כל הזמן, ואומרים, אתה צדיק וגדול וישר וכו', הם יודעים שהקדוש ברוך הוא צדיק. אבל הם לא מחניפים לו, הם אומרים לקדוש ברוך הוא את מה שהם רואים. נקרא את המערשה, ובזה נחתום, אני אסביר אותו עוד במילה, אבל הוא נוגע, הוא מדבר על המקור הזה בבבלי, ואומר כך, נראה זה ודאי לא פליגה. כל הנביאים מסכימים שהקדוש ברוך הוא גדול, גיבור וגם נורא. אלא דכל אחד מהם הוסיף ופיחד בכוחותיו וכינויו כפי זמנו, שראו ביכולתו וכוחותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא כזבו בו. וכל אחד מהם לא כזב לפי דורו וזמנו, שראו בכוחותיו יתברך. אין דומה עמידתו של אדם שראה את ישועות השם בארץ והמקדש חרב לנגד עיניו, כמו בעל מזמור ממדלד, לאדם ששקוע בעומק הגלות דורות רבים, כמו בעל מזמור פייטט, כמו בעל מזמור עין דלד. והמבטים המשתנים לא נובעים מתוך חוסר אמונה, אלא להפך. מי שכועס על אלוקים לא יכול שלא להאמין בו, זה מגוחך לכעוס על מישהו שאתה לא מאמין בקיומו. ובעצם באים אנשי כנסת הגדולה ומקבצים לתוך ספרנו את כל המזמורים הללו, רוצים לומר, תפילה לא צריכה להיות מין, לא לפניו חנף יבוא, לא צריכה להיות דברי שקר כאלה, אלוקים לא צריך שאנשים יבואו ויתחנפו לו, הרי יודע מה בליבך. מה הוא רוצה שתגיד? שתגיד את מה שאתה רואה בעיניך. ואם אתה רואה עוול בעיניך, רק צדיקים עצומים יכולים לומר, ודאי לקדוש ברוך הוא את חשבנותיו. כשאנחנו פותרים את זה בכזאת קלות, זה לא בא מעודף אמונה, אלא לפעמים זה בא מחוסר אמונה. כי אנחנו לא באמת מצפים שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו כדי לשנות את זה. ומה שאני מבקש, אולי לצאת איתו מתוך המזמור הזה, זה במין תיקון לטרגדיה נוראית של דורנו, שחלפה השואה ועברה לה, וכמעט אין פוצה פה ואין מצפצף, אין לא תפילות ולא קינות ולא התמודדות דתית משמעותית, כולם אומרים, קדוש ברוך הוא סיבותיו, ובזה בערך פותרים את ענייניהם. אני חושב שאולי דווקא באותה תקופה של שלושת השבועות שתקנו רבותינו, הגיע הזמן לחזור גם לזה ולזכור שיש זכות למבטים שונים על המציאות, אבל כל עוד שזה מגיע מתוך לב פועם אמיתי, מתוך אמונה אמיתית, מתוך פנייה אמיתית לקדוש ברוך הוא, שיבוא ויסביר ויתקן מה שאנחנו רואים פגוע בתוך עולמו.